רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
סקר המאזינים הגדול של 2018 יוצא לדרך. ספרו לנו על עצמכם, על התוכניות שאתם מאזינים להן, ועזרו לנו להשתפר. ממלא הסקר יזכו לתוכן ייחודי ובלעדי. קישור לסקר המאזינים תמצאו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. ranlevi.com אם ההיסטוריה המשפחתית שלכם חשובה לכם, כמוני, אתם ודאי רוצים שגם הנכדים והנינים שלכם ישמעו עליה. בסיפור משפחתי אנחנו נתווה מהסיפור שלכם תוכנית רדיו דוקומנטרית מרתקת שיאזינו לה גם בעוד 50 שנה. familysounds.co.il סיפור משפחתי, מתנה מדהימה שנשמרת לדורות.
שלום יובל.
היי דן.
אני רוצה לספר לך סיפור קטן.
שומע.
ביום שישי בבוקר, ב-11 באוגוסט 1978, ג'אנט פארקר התעוררה עם קצת כאבי שרירים וחום. היא הרגישה לא כל כך משהו, אבל היא כן הלכה לעבודה. כשיצאה בחזרה הביתה, היא כבר הייתה עם מיגרנה איומה. חודש אחר כך, ב-11 בספטמבר 1978, ג'אנט פארקר מתה.
יש לי הרגשה שהפרק הזה הולך לעסוק במחלה שממנה היא סבלה, ולמה היא כל כך חשובה.
עושים רפואה? מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
יובל, ג'אנט פארקר חטפה וירוס. באמת חוטפים וירוס, או שהווירוסים חוטפים אותנו?
זו שאלה מצוינת, פילוסופית מאוד, אבל אני חושב שאנחנו צריכים, לפני שאנחנו מדברים על מה היה לג'אנט פארקר, וקצת להיכנס יותר לנושא של הפרק שלנו, אנחנו צריכים להסביר קודם מהו וירוס.
אם כך, דוקטור, מהו וירוס?
שמח ששאלת. נתחיל ביולוגיה 101, אנחנו, אני, אתה, גם רוני אפילו.
ועוד 7 מיליארד בני אדם, אני מניח.
וגם חתולים, כלבים, עצות, פטריות, כולנו חלק מממלכת על שנקראת אוקריוטים. אוקריוטים, הכוונה זה יצורים עם תאים שיש להם גרעין, אוקיי?
אוקיי.
בעולם האוקריוטים יש חד תאים ויש רב תאים. אתה ואני רב תאים, יש גם יצורים שהם חד תאים, אבל זה ממלכה. אחת. ממלכת על שנייה, ששם נמצאים החיידקים שאנחנו מכירים, נקראת פרוקריוטים. ההבדל בין אוקריוטים ופרוקריוטים לא כל כך רלוונטי לפרק שלנו, אבל בגדול פרוקריוטים זה תאים שאין להם גרעין. אוקיי, לנו יש גרעין שבתוך הגרעין יש את החומר הגנטי שלנו. תאים פרוקריוטי יש להם חומר גנטי, הם יודעים לעשות פעולות של תאים עצמאיים, זאת אומרת, הם יודעים להתחלק, הם יודעים להתרבות, אבל אין להם גרעין. לצורך העניין, זה מעניין את הביולוגים, פחות מעניין אותנו כרגע. אבל חיידקים, מה שחשוב לזכור, שהם תאים שיודעים להתחלק בעצמם. זה אחת מהתכונות החשובות של כל תא. אחרת אי אפשר להתרבות, אי אפשר להמשיך לחיות. תא יודע להתחלק בעצמו. כשאנחנו מדברים על וירוסים, אנחנו בעצם מדברים על משהו שהוא לא יצור חי, זה לא אורגניזם, מכיוון שווירוס לא יודע לעשות את הפעולה הזאת של החלוקה בעצמו. הוא תלוי בתא אחר, זאת אומרת, הוא בעצם סוג של טפיל, טפיל מוחלט. הוא תלוי בתא אחר כדי לבצע את הפעולה של החלוקה. מה שבעצם לווירוס יש זה כמה חלבונים שיודעים להחזיק אותו, וחומר גנטי, שזה החומר הגנטי שלו, אבל אין לו את יכולת השכפול של החומר הגנטי הזה, ובשביל להשתכפל הוא חייב להיכנס לתא אחר, זה יכול להיות תא של אדם, זה גם יכול להיות תא של חיידק אפילו, כן? יש וירוסים של חיידקים, נקראים בקטריופאג'ים, ואנחנו אולי נזכיר אותם אחר כך שוב, והווירוסים כדי להתרבות צריכים גורם אחר, בגלל זה פילוסופית וגם ביולוגית לא ממש מתייחסים אליהם כמו יצור חי, מה שכמובן מטיל בצל כבד את כל אלה ששיחקו אי פעם ארץ עיר באות וו ורשמו וירוס כחי.
הרגת אותי עכשיו, מה אני אכתוב בוו?
וומבט.
תודה רוני.
וולבי גם.
מעולה. רשמו בפניכם.
בשביל זה יש תחקירנים, אתה רואה?
מעולה. אוקיי, אז אנחנו מבינים עכשיו שאני לא יכול להשתמש בווירוס בארץ עיר.
נכון.
ושהם קרובים לנו, אבל רחוקים מאיתנו, כי הם שייכים לממלכה אחרת. ו...
הם לא שייכים לאף ממלכה. הם לא יצאו חי, הם לא חיידקים, והם לא תאים אוקריוטים, הם פשוט לא תאים. הם חלק ממרכיבים שיש בתא שלם, אבל אין בהם את כל העברונים של תא, ולכן הם לא יכולים להיחשב כתא נפרד.
ולכן הם צריכים אותנו.
נכון. אז מה קורה כשווירוס רוצה להתרבות, להקים משפחה? הוא מוצא לו תא. בעצם תא אוקריוטי זה תא שיש לו יכולות שלחבילות. מה הכוונה? כשאנחנו מדברים על תא, ואני באמת לא רוצה להיכנס לעולם של הביולוגיה יותר מדי, אבל כשאנחנו מדברים על תא שיש לו יכולת חלוקה, זה בעצם תא שיכול לקחת את החומר הגנטי שיש בתוכו, לשכפל אותו, בעצם להכפיל אותו לפעמיים החומר הגנטי, וליצור גם את כל העברונים שיש בתוך התא, להכפיל גם אותם, ואז בעצם להיפרד. ונוצרים מתא אחד, נוצרים שני תאים, ככה אנחנו מכירים את זה בכל הסרטי טבע שמדברים על מיקרוביולוגיה, שרואים תא שאחרי שעוברים כל מיני תהליכים פנימיים, מתחלק והופך להיות שני תאים.
היתק.
כן. הווירוס לא יודע לעשות את זה, הווירוס לא יודע לשכפל את עצמו באופן עצמאי, הוא צריך את כל מערכות השכפול שנמצאות בתא, כדי לשכפל את החומר הגנטי שלו, הוא בעצם מתלבש על החומר הגנטי של התא האוקריוטי, או הפרוקריוטי, ומשתמש בכל העברונים של השכפול, וככה הוא מייצר תקים, הולכים, הרבה תקים, של החומר הגנטי ושל החלבונים שהוא צריך בשביל לשרוד.
בקיצור, הכנסת סוס טרויאני?
זה לגמרי סוס טרויאני. זה סוס טרויאני שנכנס במכונת השכפול של התא, ומשכפל את עצמו. זה כמו איזה עובד שמתגנב למכונת זירוקס המשרדית ומצלם הרבה עותקים של משהו פרטי, כמובן מתחת לאף של הבוס שלו.
אוקיי, יש לי הרגשה שאתה, מהיכרות איתך, הזירוקס הולך להקות שנית.
כן, טוב, אם אתה כבר ככה מסובב לי את היד, כמו שנגיד, כן. יש סוגים שונים של וירוסים. אנחנו אולי נזכיר את זה, אז כדאי שנסביר על מה מדובר. החומר הגנטי של התא, אנחנו כבר יודעים, דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, אני מניח שזה משהו שגור, זה חומר שנקרא DNA, DNA דו-גדילים, אנחנו רוצים להיות מדויקים, וה-DNA הזה, שנמצא בתוך הכרומוזומים שלנו, זה כמות אדירה של ידע, זה כל, בעצם כל הידע שיש על... על החיים, נמצא בתוך ה-DNA, ואתה יכול להבין שנגיד, אם לצורך העניין זה ספר בישול של חלבונים, זה ספר בישול אב קרס, אפילו יותר מאנציקלופדיה בריטניקה. ואנחנו לא יכולים, כל פעם שאנחנו רוצים להכין חביתה, לקחת איתנו את כל האנציקלופדיה בריטניקה למטבח, כי אין שם מקום. ולכן מה שאנחנו עושים, מה שעושה אתה, הוא פותח את הכרומוזום במקום שבו הוא רוצה, במתכון הספציפי שהוא רוצה לייצר, ועושה צילום. כמו מכונת צילום שדיברנו עליה קודם, עושה צילום של המקטע DNA שרלוונטי לו. לצילום הזה אנחנו קוראים RNA. ועם ה-RNA אנחנו הולכים, שזה דף אחד, זה לא כל הספר, אנחנו הולכים לעברונים שמייצרים את החלבון, ובעצם העברונים האלה קוראים את המתכון, מייצרים את החלבון לפי איזשהו רצף מסוים של נוקלאוטידים, וככה עובד התא הרגיל. וירוסים, מגיעים בכל מיני צורות. חלק מהווירוסים, המטען הגנטי שלהם הוא כמו המטען הגנטי של התא, זאת אומרת DNA. חלק מהווירוסים כבר חוסכים לנו את העניין הזה, וכבר מגיעים בצורה של RNA, ופשוט מתלבשים על צוות האפייה של המטבח שמייצר את החלבונים, והם לא צריכים בעצם את העניין הזה של ה-DNA בשביל לשכפל את זה.
זאת אומרת, פתאום מגיע דף... עם מתכון,
נכון,
ממקום אחר.
בדיוק, נכון, וככה הם עובדים. אנחנו מחלקים אותם, אנחנו לא ניכנס לעומק של הדבר הזה, אבל אנחנו מחלקים את הווירוסים לווירוסים מסוג DNA ו-RNA וחד גדילי ודו גדילי ורטרווירוס. הרבה דברים שמאוד מעניינים, אוכלוסייה מאוד קטנה של וירולוגים.
אבל תודה שאתם איתנו. כן. בלעדיכם לא היינו מגיעים רחוק.
נכון.
אז בוא נדבר רגע באמת על סטארים שיש לנו בעולם הווירוסים.
נכון, בדרך כלל שאנחנו מדברים על מחלות ויראליות, זה דרך אחרת להגיד שזה שום דבר, נכון? סתם חטפתי וירוס.
אני אשכב בבית, זה יעבור לי.
כן, זה יעבור.
וירוס בטן.
כן, אז כל... היה לנו פרק על איידס, גם על זה אפשר להגיד, סתם חטפתי וירוס, וירוס איידס. אוקיי?
כן, לא נראה לי.
סתם חטפתי אבולה, זה גם וירוס.
גם פחות.
הפטיטיס. זה גם, זאת אומרת, יש לנו...
תלוי איזה עבר אתה לא רוצה שיהיה חלק ממך יותר.
נכון, בדיוק. ולכן, כשאנחנו מדברים על וירוסים, בדרך כלל באמת, בוא נגיד ככה, וירוסים זה המחלה הזיהומית הכי נפוצה שיש. בסדר? אנחנו בעיקר חולים בווירוסים, אנחנו הרבה פחות חולים במחלות שהן חיידקיות, או פרזיטריות, או בפטריות. וירוסים זה הרוב. רוב המחלות הקלות באמת מתבטאות, זה מחלה של וירוס שמאתגר לנו את מערכת החיסון, ויש קצת חום וקצת הרגשה רעה וכו', אבל צריך לזכור שיש וירוסים שהם מאוד מאוד מסוכנים, אחד מהם הוא גם הכוכב של הפרק שלנו, שעוד לא נזכיר את שמו, כי אנחנו עדיין שומרים קצת על מתח, אבל יש וירוסים שמייצגים מחלות מאוד מאוד קשות, שגורמות לתמותה, שגורמות לתחלואה מאוד קשה, ומנינו כמה מהם, ה-HIV, ו- for virus, כמובן, וגם אבולה וירוס, וגם אפשטיין בייר וירוס, שעושה את מחלת הנשיקה, ופבת לפיים, וכו' וכו', הרבה מאוד מחלות שאנחנו לא קוראים להם וירוסים, אבל זה כמובן מחלות חמורות.
אז בעצם, להשתמש במילותיו של שייקה אופיר המנוח, וירוס זה מה שנקרא קטן, אבל ארס.
נכון.
אנחנו מדברים על וירוסים היום, זה אני מניח אנשים הבינו, ואנשים כבר מבינים שווירוס זה משהו שתקף את ג'אנט פארקר. היא לא חטפה וירוס בטן, היה שם משהו קצת יותר רציני.
וירוס מאוד מיוחד.
למעשה, יובל, ג'אנט פארקר היא נקודה חשובה בהיסטוריה. עכשיו, רשמתי את המשפט הזה, הוא נשמע קצת פומפוזי, יש בו הרבה מן האמת.
אני לא חושב שיש מספיק פומפוזיות בעולם בשביל להגיד כמה המקרה של ג'אנט פארקר הוא מיוחד, מכיוון שג'אנט פארקר היא האדם האחרון שנפטר מהנגיף של הבעבועות שחורות. אמנם הסיפור שלה כמובן הוא טרגי, כל מוות הוא טרגי, אבל היא מסמנת את סופה של תקופה, את סיפור ההצלחה אולי הגדול ביותר של האנושות, שהצלחנו בפעם הראשונה ובינתיים גם היחידה להכחיד מחלה. ובשביל שתבין כמה הדבר הזה משמעותי, נגיף הבעבועות שחורות, כמו שאתה נוהג לומר בלשון יפה, זה נגיף שהרג מיליונים של אנשים.
כל שנה.
כל שנה, כן, זאת אומרת מאות מיליונים של אנשים בסופו של דבר, והוא היה אחד מגורמי המוות הנפוצים ביותר, והוא פשוט איננו, הוא לא קיים יותר. והדרמה פה היא מאוד גדולה.
אתה יודע, אני פתאום חושב על זה תוך כדי שיחה, אנחנו בדרך כלל כשמציינים אירועים היסטוריים, תמיד מדברים על האדם הראשון ש, האדם הראשון על הירח, האדם הראשון בחלל, האדם הראשון שחצה את האוקיינוס. נכון. ואנחנו מדברים על האדם האחרון ש.
נכון, נכון. בשנת 79 זה היה?
אוקטובר.
אוקטובר 79, ארגון הבריאות העולמי הוציא תעודת פטירה למחלה שנקראת אבעבועות שחורות, וזה אירוע היסטורי, ואנחנו חיים כבר בדור שלא הכיר את יוסף, אבל באמת שהיו דורות רבים, אפשר לומר אפילו אלפי שנים, שהמחלה הזאת, אבעבועות שחורות, הטילה אימה על האנשים, ואם היית מספר להם שיום אחד המחלה הזאת תיעלם, זה כמו שאתה תגיד לנו, אני יודע שיום אחד לא יהיו מלחמות. זה פחות או יותר אותו סדר גודל של מאורע.
כולם בעצם נפגעו מהמחלה הזאת. לא רק עיקרים, היו גם כמה מלכים שלקו בה ומתו ממנה. לואי ה-15 מלך צרפת, רמסס ה-50 מלך מצרים, הצאר הרוסי פטר השני, כולם חלו במחלה קטלנית. כן. אבל מה זה בעצם אבעבועות שחורות? אתה ואני יצאנו ליום כיף בשיבא תל השומר, ופגשנו את דוקטור גליה ברקאי. מי היא?
רופאת ילדים, מומחית במחלות זיהומיות בילדים, ואדם מקסים.
בוא נשמע קטע מהשיחה.
גורם המגיפות הכי גדול שהיה אי פעם בעולם, עשרות אם לא מאות מיליונים של אנשים מתו ממנו כל שנה עד שנות ה-50, 60 של המאה הקודמת, של המאה ה-20. אתם לא מבינים את האימפקט של המחלה הזאת. המחלה הזאת הרגה מאות מיליונים של אנשים בשנה. היא פילה אימפריות, בסדר?
אני רשמתי לעצמי פה את המספר, ואני רוצה לבדוק איתך אם הוא נכון, כי אני...
כי זה נשמע לך לא הגיוני.
כן. אנחנו מדברים על מיליונים, מיליונים.
בשנה.
בשנה.
כן.
מיליונים.
מיליונים בשנה.
בשנה? בשנה. במאה ה-20.
כן. שנות ה-50, ה-40, המחלה הזאת הייתה מחלה שהרגה ב-30% מהמקרים. בילדים הרבה יותר דרך אגב, בילדים מתחת לגיל 5, 80% תמותה הייתה מהמחלה הזאת, ומי ששרד, היו לו צלקות נוראיות על כל הגוף, חלקם היו עיוורים מהצלקות בעיניים, ועם כל מיני נזקים, ונראו פשוט נורא. וזו מחלה מאוד מאוד קשה.
יובל, אז ממה בעצם מתים כשלוקים באבעבועות שחורות?
טוב, האמת היא שמה שאני עושה עכשיו זה פשוט לפתוח גוגל ולהקריא לך.
הפכת לדוקטור גוגל?
כן, מה שקורה עם אבעבועות שחורות, שאני, כשלמדתי רפואה, שזה היה איפשהו בסוף האלף הקודם, למדתי על הבעבועות שחורות בתור קוריוז, בתור סיפור. אנחנו לא למדנו לטפל במחלה הזאת, מכיוון שזאת הייתה מחלה שבתקופה שאני למדתי רפואה כבר לא הייתה קיימת. אז אני יכול לספר לך, לפי מה שאומרת ויקיפדיה, שהמוות בהבעבועות שחורות יכול להתרחש אפילו בתוך 3-5 ימים אחרי הופעת השלפוחיות. וזה קורה בגלל דימום מדרכי הנשימה, או דימום מערכת העיכול, או מהתקף לב, או מזיהום כללי. זאת אומרת, לצורך העניין, אתה כבר, אני חושב שאפילו כבר שאלת אותי את זה על מחלות אחרות. בסופו של דבר מתים מזה שיש איזשהו כשל רב מערכתי, שהגוף שלנו, אתה יודע, כל מערכת תלויה בתפקוד תקין של המערכות האחרות. ברגע שהמערכות מתחילות לקרוס, אז זה כמו מגדל קלפים. אחת קורסת אחרי השנייה, ובסופו של דבר הגוף כולו לא מצליח לחיות. אבל במקרה של הבעבועות שחורות, ההסתמנות הראשונה זה הסתמנות באמת של שלפוחיות. השלפוחיות עצמן יכולות להביא לסיבוכים, אם הן מזדהמות או אם הן מדממות וכו'. וגם תחשוב על אדם שכל מערכת החיסון שלו נמצאת באיזושהי מלחמה כוללת, ועכשיו מגיע חיידק נוסף, הדלקת ריאות שלו תהיה מאוד קשה. מערכות אחרות כמו המוח או הלב גם כושלות, ובסופו של דבר המוות מגיע.
שמיכה קצרה, כמו שקוראים לזה במערכת הביטחון.
וגם מי ששרד את המחלה הזאת, הסימנים של המחלה ממשיכים להיות בעוד צלקות מאוד קשות, לפעמים גם נכויות, כמו עיוורון לדוגמה, בגלל שהשלפוחיות יכולות להיות בכל מקום, גם על הקרנית של העין.
איך זה קורה? פיזית, איך נהיית שלפוחית על הקרנית?
הווירוס יש לכל, כמו שאמרנו, לכל וירוס יש את האתרים שהוא נוח להם לגדול בו. במקרה של זה לא הווירוס היחיד, דרך אגב, שמתפתח על הקרניות של העיניים. גם הרפס לדוגמה יכול להתפתח על הקרניות של העיניים. זה פשוט עניין של העדפה. יש וירוסים שבכלל לא פוגעים בבני אדם, ויש וירוסים שיכולים להתלבש על כל מקום בגוף. המקרה של הבעבועות שחורות זה באמת מקרה של וירוס שנמצא בכל, כמעט בכל האתרים של גוף האדם.
עושים רפואה, פרק ראשון מתוך שניים על וירוסים, מיד שווים עם סיפור חייה ובעיקר מותה של ג'אנט פארקר.
אני רוצה להמליץ לכם על פודקאסט חדש שאנחנו מפיקים עבור חברת החשמל, מטען חשמלי, השם שלו, פודקאסט על העבר, ההווה והעתיד של חברת החשמל. שלום ליוסי מץ, המגיש.
היי רן.
אז אני האזנתי לפרק הבחורה שעוסק בפנחס רוטנברג שהקים את חברת החשמל, ואני חייב להגיד לך שהופתעתי, לא לי מושג שרוטנברג הוא היה אפילו בכיר בכוחות המהפכה ברוסיה במאה שעברה, אפילו הציע להפיל את ליאון טרוצקי.
הוא לקח את גפו, הם עברו את הגבול, הם ברחו לאירופה, ואומר לו, אם אתה תמסור שמות, אתה יכול לקבל הרבה מאוד כסף.
תשמע רן, כשהתחלתי לעבוד על הפודקאסט הזה, לא היה לי מושג לאיזה עולם אני נכנס. כך למשל את הפרק שעוסק בסייבר. איך מתאמנים כדי להתגונן מפני תקיפות סייבר? והאם נסראללה הוא כבר לא האיום הגדול ביותר עלינו? או איך הופכים גז שמוציאים ממעמקי הים לכוח חשמלי שמטעין את הפלאפון שלי? אבל זה רק העבר וההווה. בפודקאסט אנחנו נדבר גם על העתיד.
החבר'ה שיושבים בצד השני הם חבר'ה היצירתיים ביותר שאתה תפגוש אי פעם. אני מודאג, אני לא ישן בלילה.
אנחנו נמצאים בפתחה של מהפכת האנרגיה הבאה והיא מהפכת החשמל המבוזר.
אז יוסי, איך תראה באמת רשת החשמל שלנו בעוד 20 שנה?
אני לא אגלה לך כי אני רוצה שתאזין לפודקאסט, אבל בכל זאת אני אומר לך שרשת החשמל כמו שאתה מכיר אותה היום תשתנה לגמרי בשנים הקרובות. ובכלל חברת החשמל כמו שאתה מכיר אותה היום לא תראה אותו הדבר בתוך כמה שנים, ולי העובדה הזאת גרמה להסתקרן הרבה יותר מהעבודה על מטען חשמלי.
בהחלט מסקרן, תודה רבה לך יוסי. מטען חשמלי, הפודקאסט החדש של חברת החשמל, חפשו מטען חשמלי באפליקציית הפודקאסטים שלכם ובאפליקציית רשת עושים היסטוריה לאנדרואיד.
עושים רפואה, פרק ראשון מתוך שניים על וירוסים, שבנו. בוא נחזור עכשיו רק רגע לסיפור חייה ובעיקר מותה של ג'אנט פארקר. ג'אנט פארקר עבדה בתור צלמת בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת ברמינגהם. פארקר, שכן חוסנה אגב בשנת 1966, נדבקה בנגיף וריולה מייג'ר, הזן הקשה והקטלני ביותר של האבעבועות השחורות, שהתגלה למעשה רק ב-1977 בסומליה. איך נדבקים בנגיף הזה בתקופה שבה הופעתו על שלל זנב הופכת נדירה יותר ויותר, בטח במדינה מתוקנת כמו בריטניה? מאוד פשוט. חוטפים אותו במקום העבודה. המשרד של פארקר שכן בקומה מעל המעבדה בה הוחזק הנגיף, והוא עשה את דרכו אליה דרך מערכת העברור המרכזית. עם היוודה העובדה שפארקר נדבקה בנגיף ב-20 באוגוסט 1978, 260 איש הוסמו בבידוד מיידי, בהם בני משפחתה, שכנים ואפילו נהג האמבולנס שהוביל אותה לבית החולים. כשבוע לאחר מכן, 500 אנשים נוספים קיבלו הוראה להסתגר בבתיהם, והם הוסמו בבידוד בביתם. תושבי העיר כולה החלו לחשוש שמהם נדבקו בנגיף גם כן, ובין לילה ברמינגהם הכינה את עצמה לבואה של המגפה. הנגיף, הפעם, גבה את חייהם של 3 אנשים בלבד, למרות שפארקר הייתה היחידה שמתה כתוצאה ישירה מההידבקות בנגיף. אמנם אמא של פארקר, הילדה, נדבקה אף היא בנגיף, אך היא הצליחה להתגבר עליו והיא נשארה בחיים. אביה של פארקר, פרדריק, מת ככל הנראה מהתקף לב במהלך ביקור שערך בחדרה. השניים שהוא בבידוד בבית החולים, וכל הנראה הלחץ הכריע אותו, וכולם הסכימו על כך שסיבת המוות הייתה, כנראה, התקף לב. לא נערכה לו נתיחה לאחר המוות, מחשש להתפרצות נוספת של הנגיף, שמה נדבק גם הוא. האדם השלישי שמת כתוצאה מהתפרצות הנגיף הוא ראש המעבדה בה הוחזק הנגיף, פרופסור הנרי בדסון. בדסון והמעבדה שלו היו על סף פריצת דרך מדעית בחקר הנגיף. גם ארגון הבריאות העולמי ידע זאת. עם זה, על אף ההתקדמות של בדסון, ארגון הבריאות העולמי החליט לרכז את פעילות המחקר במעט מעבדות בעולם, ובמעבדות שאמצעי ההבטחה וההפרדה בהן גבוהים יותר. בעקבות הדבר, התקציבים שמייתו להגיע לצד הרצון להספיק ולמצוא פתרון לפני שסוגרים לו את המעבדה באופן מוחלט, החלו בדסון ואנשיו לעגל פינות. למעשה, לא היו במעבדה כל אמצעי מידור, והמחקר נעשה בחלל המרכזי, בחדר שחולק את מערכת העברור שלו עם המערכת המרכזית, ולא נעשה שימוש במערכת עברור סגורה. פרופסור בדסון ראה בעצמו את האחראי הראשי והישיר להידבקותה של פארקר בנגיף, ולבהלה הגדולה שנוצרה בעיר. ב-1 בספטמבר 1978, בעוד עדרי כתבים וצלמים מתגודדים על סף דלתו, צעד פרופסור בדסון אל גינת ביתו ושיסף את גרונו. הוא לא מת מוות מיידי, ונאבקו על חייו בבית החולים משך 5 ימים נוספים, עד שמת. מכתב ההתאבדות שלו היה בקשת מחילה. אני מבקש להתנצל על המעילה באמונם של חבריי ועמיתיי, אמון ששמו בי ובעבודתי, ומעל הכל על כך שהכתמתי את שמם של אשתי וילדיי האהובים. פעולתי זו, הכוונה היא להתאבדותו, היא הדבר האחרון שהגיוני לעשותו, אבל יש בה כדי להביא להם מעט שלווה. לאחר מותה של פארקר ב-11 בספטמבר 1978, ולאחר שהובהר שבקרב האנשים שהוסמו בבידוד אין אנשים הנושאים את הנגיף, הוכרזה חזרה לשגרת חיים ללא חשש ממגפה. האגף בבית החולים שבו שהוא פארקר ושאר המבודדים נשאר סגור, אין יוצא ואין בא, משך 5 שנים אחרי המקרה. מחלקות רפאים שבהן החדרים כולם עומדים ריקים מאדם, רק ציוד בית החולים, מכשירים רפואיים מתיישנים ומעלים אבק, רהיטים מחלידים ומיטות על סדיניהן, עומדים דומם בחדרים שהאוויר בהם כבד, הכל מחשש שמא דבק גם בהם, נגיף האבעבועות השחורות. יובל, מדובר על כ-750 איש שהוסמו בבידוד, ועדיין לא שמענו על מישהו מהם שנדבק.
נכון.
איך זה יכול לקרות?
זה אולי אחד המונחים הכי חשובים בתחום החיסונים, שזה הנושא של חיסוניות עדר. אני יודע כבר שהפרק הבא שלנו יתעסק באופן ספציפי יותר בחיסונים, אבל אני מזכיר לך שאנחנו נמצאים בתקופה שבה ארגון הבריאות העולמי השלים פרויקט ענק עולמי של חיסון האוכלוסייה. זאת אומרת, האנשים האלה, אלה שהיו באמבולנס ושפגשו אותה ושנחשפו אליה,
שכנים,
750 איש אמרנו, סביר להניח שרובם ככולם היו מחוסנים. המטרה של החיסון היא למנוע מחלה, ולכן היה סביר להניח שבאמת הם לא יכלו. החשש היה שמספיק שיהיה עוד אחד שכן יחטוף את המחלה, כמו שג'נט פארקר בעצמה קיבלה את המחלה, והוא זה שיעביר את זה הלאה ויצליח איכשהו להשתחל בינות אלה שלא מחוסנים, וזה יחזור להיות התפרצות. מה שאנחנו רוצים, אתה יודע, זה כמו אש בשדה קוצים. אם אתה מחבא אותה בשנייה שהיא נדלקת, אז זה חור קטן בשדה. אם אתה נותן לה 5 דקות לתפוס, זה כבר בלתי אפשרי לחבות אותה. וזה הפחד וזה החשש ממגפות באופן כללי, ובמקרה הספציפי הזה מהמחלה של אבעבועות שחורות.
ועכשיו זה מוביל אותי ישר לשאלה. 12 שנים לפני שהיא מתה מהמחלה, היא בעצם מתחסנת. בריטניה, מדינה מתוקנת, נשמעה להוראות ארגון הבריאות העולמי, ופארקר עצמה התחסנה. היא גם עבדה בבית חולים.
אין ברפואה, ובטח לא בתחום החיסונים ובתחום התרופות, אין דבר כזה 100%. אין חיסון שיעיל ב-100% על 100% מאוכלוסייה. תמיד יכול להיות מצב של מערכת חיסונית קצת חלשה, שאולי לא נדלקה. אנחנו צריכים להפעיל את מערכת החיסון. יכול להיות שהמערכת החיסונית שלה הייתה קצת פחות תגובתית. יכול להיות שאפילו הטכניקה של החיסון, יכול להיות שלא הכניסו לה כמו שצריך את החומר, או שמשהו בתהליך ייצור החומר לא היה מוצלח. אני לא יודע מה הסיבה. החיסון של אבעבועות שחורות יחסית הוא מאוד מוצלח. יש חיסונים שאנחנו יודעים שבאופן, זאת אומרת, ודאי שהם לא תופסים ב-100% מאוכלוסייה. החיסון של אבעבועות שחורות, אחד מהיסודות ההצלחה שלו, היה שהוא היה מאוד יעיל, אבל גם מאוד יעיל ברפואה, זה תמיד 99.999. ג'אנט פארקר הצליחה להיות כל כך חסרת מזל, שגם מצד אחד החיסון לא עבד אצלה, וגם מצד שני היא הייתה בדיוק במקום שבו יכלה להיחשף לנגיף הזה, אחרי שהוא כבר הפסיק להיות נגיף אנדמי, זאת אומרת נגיף שנמצא באופן טבעי בסביבה. זה מקרה מאוד נדיר, אבל זה בדיוק המקרים שמגיעים אלינו. אתה יודע, מתוך כל אוכלוסיית העולם, היא הייתה הסיפור. כל שאר האנשים באוכלוסיית העולם בתקופה הזאת כבר לא חלו בבעבועות שחורות, וזה כתוצאה ממהלך מאוד מוצלח של חיסון עולמי.
100% ברפואה יש רק במוות, אני מבין.
ככל הידוע לנו, כן.
ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, לפינתה של רוני קורן, דוקטור, אני רק שאלה. היי רוני.
שלום עידן.
מה ההנחת בתיבת המייל שלך?
איתמר כתב לנו. רוני שלום, הייתי מעוניין לדעת יותר לגבי מחלות אוטואימוניות, בדגש על התסמונת פיברומיאלגיה. האם היא מתקשרת עם מחלות אחרות? האם קיים טיפול מתאים? או שעדיין לא מצאו פתרון לסובלים ובעיקר לסובלות?
סובלות?
כן, אז זה נכון, כמו שהיית מרציין, המחלה שכיחה פי 3-7 יותר בנשים מאשר בגברים, אבל חשוב לי קודם כל לחדד שפיברומיאלגיה היא מחלה ראומטית, ולפחות עד כמה שאנחנו יודעים היום, היא לא מחלה אוטואימונית. עוד קצת רקע על פיברומיאלגיה, זאת תסמונת כאב כרוני, שמתבטאת בכאב מוסקולוסקלטלי מפושט, זאת אומרת בהרבה אזורים בגוף, ובעייפות. והרבה פעמים אם תשאל את החולות מה הן מרגישות, התיאור של זה יהיה פשוט כאבים בכל הגוף.
אבל לא רואים עליהם כלום.
נכון. אין באמת, מבחינת ההבחנה של זה, אי אפשר לעשות איזושהי בדיקה שהיא מאוד מאוד ספציפית. אי אפשר לראות משהו בדם או בצילום, בהדמיה כלשהי. באמת ההסתמנות של המחלה היא בתחושה של המטופלת. ואנחנו גם עדיין לא יודעים להסביר בדיוק מה התהליך שגורם לזה. כנראה שיש יותר מגורם אחד, מה שנקרא מחלה מולטיפקטוריאלית, יש הרבה פקטורים שמשפיעים על המחלה. משערים גם שיש איזשהו קשר לתורשה, וגם קשר למחלות אחרות שיכולות להיות איזשהו טריגר, או מצבים נפשיים כמו דיכאון, חרדה, תסמונת פוסט-טראומטית. אבל שוב, לא ברור לגמרי מה התהליך שבו המחלה הזאת קורית. איתמר שאל גם אם פיברומיאלגיה מתקשרת למחלות ותופעות אחרות, התשובה היא כן.
זה לא מספיק רק זה?
אז לצערנו לא, וזה הרבה פעמים מלווה בעוד מחלות ותופעות נוספות. למשל, בין 80-90% מהמקרים, פיברומיאלגיה מלווה גם בעייפות, ב-70% מהמקרים בהפרעות שינה, ועוד 30-70% יש גם מה שנקרא IBS, תסמונת המעי הרגיש, קראו לזה פעם מעי רגיש, זו טעות, זה מעי רגיש. כאבי ראש, הפרעות קוגנטיביות, הפרעות במחזור, נפיחות במפרקים, וכן הלאה וכן הלאה. באמת, זה הרבה פעמים מגיע עם עוד תופעות שהן לא נעימות בפני עצמן. כשההפרעה הקוגניטיבית שמאוד ספציפית לפיברומיאלגיה, נקראת פיברופוג. זו תחושה כזאת של חיים בערפל, כמו שהמטופלות מתארות את זה. חוסר חדות, וזה באמת משהו שמאוד מאוד מאפיין את המחלה.
אני יכול להניח שהדבר הזה גם מביא איתו דיכאון?
זה נכון. בין 30-50% מהמקרים של פיברומיאלגיה מלווים בחרדה ודיכאון, ובאמת זה איזשהו כדור שלג שמזין את עצמו. כלומר, הסטיגמה שיש על המחלה הזאת היא מאוד מקשה על החיים של המטופלים והמטופלות בעיקר, כמו שאיתמר ציין, כי המון אנשים חושבים שזאת מחלה מדומיינת, שזה בראש של המטופלת, ושהיא תצא מזה, היא מתשכנע את עצמה וכל מיני דברים כאלה, וחשוב להדגיש שמדובר בתסמונת אמיתית כרונית, שכנראה מלווה באיזושהי הפרעה בגוף, בעיבוד הכאב, ומצד שני גם חשוב להזכיר, בעיקר למטופלות ולמטופלים, שהמחלה הזאת שפירה, היא לא מסכנת חיים, היא לא מתקדמת, היא לא פרוגרסיבית.
אבל איכות החיים נפגעת.
איכות החיים נפגעת מאוד, אבל הסיבה שאני מדגישה את זה בכל זאת, שהיא לא מסכנת חיים והיא לא מתקדמת, זה כי כן חשוב, עם הקושי, שהוא ללא ספק קיים, להתאמץ ולשמור על תפקוד חברתי ועל תפקוד מקצועי, כי זה בעצם מה שקצת מאפשר את ההתמודדות.
לפי מה שאני שומע מפיך, כנראה אין תרופה לדבר הזה. מה כן אפשר לעשות?
נכון. רוב הטיפול היום הוא לא תרופתי. הדבר העיקרי שממליצים עליו זה פעילות גופנית, וזאת ההתערבות היחידה שמוגדרת כעוזרת מאוד בהמלצות הרפואיות.
זה נשמע הפוך לחלוטין מכל מה שהגיוני. כי כשכואב לך ואתה לא יכול לזוז, לעשות פעילות גופנית נשמע כאילו מישהו צוחק עליך.
נכון ולא נכון, אבל הכאבים הם לא מוחמרים במאמץ. הכאבים לא נובעים מתזוזה או ממאמץ או משהו כזה, הם שם כל הזמן. אז דווקא כשעסוקים במשהו אחר, וכנראה גם בזה שעושים פעילות גופנית, זה הרי משחרר בגוף כל מיני חומרים שמשפיעים לנו על המוח, זה באמת משפר את התחושה ומקל על הכאב דווקא. זה באמת הדבר היחיד שהרפואה היום יודעת להגיד שהוא באמת עוזר מאוד. לפעמים ממליצים גם על שילוב של הידרותרפיה או כל מיני שיטות דומות שנמצאו יעילות במידה מסוימת. והטיפול התרופתי הוא ניתן ממש רק בחלק מהמקרים, והוא בכלל מיועד לטפל בתלונות נוספות, כמו עייפות שהזכרנו, דיכאון, קשיי שינה. נגיד מטופל שסובל מדיכאון או חרדה, אז הוא יפנה קודם כל לטיפול קוגנטיבי התנהגותי, CBT, לפעמים טיפול פרמקולוגי שמשפיע על המוח. אבל באמת זה לתופעות הנוספות, ולא לפיברומיאלגיה עצמה.
יש לי הרגשה, היות וזו אחת הפינות הארוכות שלנו, שיש כאן פרק.
אני גם חושבת.
רוני קורן, תודה רבה.
תודה, עידן.
יובל, סיימנו פרק ראשון על וירוסים. מה בפרק הבא?
הדרמה האמיתית עוד לפנינו, כי בעצם אנחנו צריכים להבין איך הצליחה האנושות לעשות את הצעד הזה, להכחיד מחלה. זה משהו באמת שבתור רופא אני אומר, זה אולי אחד הסיפורים הכי מסעירים שיש לי במקצוע שלי. מה זה חיסונים, איך הם עובדים, נושא מדהים, ואני בטוח שמחכה לנו פרק מעניין מאוד.
גם אני. תודה למרואיינת שלנו, דוקטור גליה ברקאי. תודה לתחקירנית רוני קורן. תודה ענקית ליוסי מץ וניר סייג. לרן לוי, העורך הראשי, ולדני תימור, המנהל העסקי שלנו. תודה לך, יובל.
תודה, עידן.
עושים רפואה. להתראות בפרק הבא. שאלות לרוני על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת med@pod.il.com. נט. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט תחפשו עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם ל-info@podil.net. ניתן ליצור קשר גם בתא הקולי, שמספרו 03-374-1907. ג'אנט פארקר חטפה וירוס, באמת? תשתעל את עצמך.
חטפתי וירוס.
או שהוא חטף אותך.
עזוב, זה סתם וירוס, זה שום דבר. אז מה קורה כשווירוס רוצה להקים משפחה? הוא מוצא לו תא. לכל וירוס יש כמובן את התאים שהוא אוהב להתרבות.
תא או תאית?
סליחה, זה יום ארוך. מתי יוצאת שבת? רק אני...
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.